קדמה אינה אפשרית בלי שינוי, ואלו שאינם יכולים לשנות את דעתם, לא יוכלו לשנות דבר. את המשפט הזה אומר ג'ורג' ברנד שו, והוא אומר כך, בשביל ליצור קדמה, בשביל ליצור איזושהי שינוי בתוך החיים שלנו, בין אם זה במטרות, בין אם זה בנראות שלנו, בין אם זה בבריאות שלנו, או בעסקים, אנחנו צריכים גם לשנות את הדעות שלנו. ואלו שאינם יכולים לשנות את הדעות שלהם, ככל הנראה לא יוכלו לשנות דבר. כשאנחנו רוצים להשיג דברים אחרים, אנחנו צריכים לשנות את הדעות ואת הבייס, את הדעות הקדומות ואת הצעדים שהובילו אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. בין אם זה בבריאות, בין אם זה במטרות מסוימות, בין אם זה בעסקים או במשפחה, מה שהביא אותנו מאלף לבית לא יביא אותנו מבית לגימל, וזה מתחיל בשינוי של הדעה שלנו. בפרק היום אני הולך לדבר איתכם על נקודות ששיניתי את דעתי עליהם בענייני הכושר, דיאטות, ירידה במשקל. כמאמן שלאט לאט צובר עוד ועוד ניסיון ומאמן עשרות אנשים מדי שבוע ושומע את הבעיות שלהם ודן איתם על כל מיני נושאים, אני רואה שיש הרבה פעמים ששיניתי את הדעה שלי לגבי כל מיני נושאים מסוימים בתוך עולם הכושר, בין אם זה דיאטות, ירידה במשקל, אימונים, ידע וכל מיני דברים כאלו. והיום אני רוצה לחלוק איתכם את הנקודות שאני שיניתי את דעתי עליהם. אספתי לכם 5 נקודות, יש עוד המון, כנראה הגעתי לזה 20 נקודות, אבל בפרק היום אני הולך לדבר איתכם 5 נקודות ששיניתי דעתי עליהם. אם בא לכם לשמוע ולפתח את החשיבה שלכם, תישארו איתי כי פתיח קצר ואנחנו נתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם זה הפרק הראשון שאתם שומעים, מזל טוב, אני שמח מאוד לראות שהצטרפתם להקשיב לפודקאסט שלי, ואני יודע ובטוח שיש עוד מלא פרקים שיכולים לתת לכם מלא ערך, אז אתם יכולים לדפדף, יש מלא מלא פרקים על כושר, על תזונה, על אימונים, על עלות במסת שריר, איך מתכננים תוכניות אימונים, איך הולכים יותר טוב, טיפים איך לאכול בצורה יותר טובה, לישון יותר טוב, אז פשוט תחפשו למטה כל מה שבא לכם, ואתם תראו מלא אנשי מקצוע שהתראינו ומגיעים לתת לכם ערך, אז אתם יכולים לשמוע וליהנות. אז בואו נתחיל את הפרק שכמו שאמרתי, אני הולך לדבר על נקודות ששיניתי את דעתי עליהם. אחד הספרים שהכי השפיעו עליי בתקופה האחרונה זה הספר לחשוב שוב, תחשבו שוב, הכוח להטיל ספק של אדם גרנט, בן אדם באמת מקסים, אני קורא כבר את הספר השני שלו, מיוחדים, וזה באמת שבן אדם שפתח לי את החשיבה להרבה דעות שאני רציתי לשנות, והוא אומר כך, מחקרים מראים שכשאנשים מתנגדים לשינוי, כדאי להדגיש באוזניהם את הדברים שישארו כפי שהם. זאת אומרת, כשאני למשל רוצה לשנות את הבריאות של מישהו, או לשנות את הדעה שלו לגבי השמנה או עישון או סמים, אני צריך להדגיש באוזניו את הדברים שישארו כפי שהם, את המצב שישאר כפי שהוא, והאם הוא באמת רוצה לעשות את זה. חזון לשינוי משכנע יותר כשהוא כולל גם חזון של המשכיות. האסטרטגיה שלנו אולי תתפתח, אבל הזהות שלנו תישאר כפי שהיא. כשאנחנו רוצים להשיג איזשהו משהו, אנחנו צריכים לעזור לאנשים לחשוב מה יקרה כשהם ישיגו את זה, ומה יקרה אם הם לא ישנו את הדעה שלהם, או לא ישתנו, או לא ישנו את הבריאות שלהם, או את האורח החיים שלהם, וישארו במקום כמו שהם. וזה מה שאני עושה כל פעם כשאני עולה לי רעיון שאני חושב, וואלה, בוא נשנה את הדעה שלי לגבי זה, אני צריך לחשוב אחרת על הדבר הזה. אני שואל את עצמי, מה יקרה כאני, כמאמן, כאיש כושר, כמתאמן, מה יקרה אם אני אמשיך להחזיק בדעות שלי? וגם אתם, יש לי שאלה אליכם, מה יקרה אם תמשיכו לחשוב אותו דבר על ירידה במשקל, על אימונים, על כל מיני דברים כאלו? האם אתם תתקדמו יותר או תישארו במקום? האם אתם תשיגו יותר תוצאות או פחות תוצאות? אז בואו נתחיל עם הנקודה הראשונה שאני שיניתי את הדעה שלי לגביה בשנים האחרונות. נקודה מספר 1, כל אחד צריך לרדת במשקל, ואני אומר את זה בסימן קריאה וסימן שאלה, שאלה תיאורטית. האם באמת כל אחד צריך לרדת במשקל בכל זמן? אז בואו נעשה סדר. אני לא חושב שכל בן אדם צריך לרדת במשקל, ושוב אני אומר, כל עוד אין התוויה של רופא או דיאטנית ומחלות חמורות. יש המון אנשים שמתחילים להתאמן, וישר הם חושבים שבשביל להתחיל להתאמן הם צריכים גם להתחיל לעשות דיאטה ולרדת במשקל ולקחת תפריט ולעשות ריצות וכמה שיותר להשיג כמה שיותר בפחות זמן. וזה לא באמת נכון. לא כל מתאמן צריך לעשות דיאטה, אבל כל מי שעושה דיאטה חייב להתאמן. ואני אסביר את זה ככה. אם התחלתם להתאמן, זה בסדר להתחיל להתאמן מבלי לעשות את הדיאטה, מבלי להתחיל לרדת במשקל. לאימונים יש יתרונות אין ספור, והם יכולים לעזור לנו גם לשפר את הביטחון העצמי שלנו בעצמנו, להשיג עוד הצלחות, ואז זה יכול לעזור לנו בהמשך החיים לעשות את הדיאטה כשאנחנו רוצים וצריכים לעשות אותה, או כשאנחנו מוכנים לעשות אותה, שזה יותר חשוב. אבל מי שעושה כבר דיאטה והתחיל לעשות אימונים, הוא חייב להתאמן. סליחה, מי שהתחיל לעשות דיאטה ומתחיל לעשות ירידה במשקל, הוא חייב להתאמן. הרבה פעמים אנשים חושבים שזה בא ביחד, וזה לא נכון, וזה מה שמייאש המון אנשים. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה אתה אומר? לעשות שינוי תזונתי או שינוי של אימונים? לדעתי, השינוי הוא קודם כל צריך להיות באימונים, ואז אחרי זה בתזונה. למה? כי הרבה פעמים התזונה והירידה במשקל היא הרבה יותר קשה כשעושים את זה בלי מסגרת של אימונים. ולכן הרבה פעמים אנשים, מה הם עושים? הם מתמקדים רק למשל בירידה במשקל, ומנסים כמה שיותר לרדת במשקל, ואז רואים תוצאות, ואז הם לא הולכים להתאמן, מה שיקרה שבסוף הם יעלו את כל המשקל שלהם בחזרה, כמו שאנחנו רואים במחקרים. אז האם באמת כל אחד צריך לרדת במשקל? היום אני חושב על זה שלא, לא כל אחד צריך לרדת במשקל, אני חושב שזה צריך לקחת זמן, אני חושב שזה לא מתאים לכל אחד, אני חושב שיש אנשים שלא מתאים להם עכשיו לעשות את הירידה במשקל, אבל כן חשוב שהם יתחילו להתאמן. אני יכול לשתף אתכם שבסטודיו שלי הגיעו אליי בשנה האחרונה כמה וכמה אנשים שרצו לרדת במשקל, ואני יכול להבטיח לכם שהם לא ירדו קילו אחד בשנה האחרונה. למה? כי פשוט הבנו שהם לא נמצאים במצב הפיזי, המנטלי, הכלכלי, או הלא משנה מה, של ירידה במשקל. בסוף הם חשבו שמתחילים להתאמן, ויאללה, מתחילים לרדת במשקל, אוכלים קצת, רצים קצת, והמשקל פשוט אף ויורד. וניסינו לעשות כל מיני ניסיונות, ללכת לדיאטנים, דברים כאלו, וראינו שזה לא מתאים להם כעת, כי יש להם כל מיני תקופות בחיים, שפשוט לא מתאים להם כעת לעשות את הירידה במשקל. ואמרתי להם, זה בסדר לא לרדת במשקל, זה בסדר להתמקד עכשיו באימונים. כי כמו שאמרתי, לא כל מתאמן צריך לעשות דיאטה, אבל כל מי שעושה דיאטה חייב להתאמן. אז אני אומר להם, לא תמיד אתם צריכים ישר לרדת במשקל, כמובן אם אין התוויה של רופא או תזונאית שיש מחלות מסוימות, אבל הרבה פעמים האימונים משפרים כל כך את הביטחון העצמי, כל כך את הבריאות, כל כך את היכולות הפיזיות והמנטליות שלנו, שאחרי זה שאנחנו כן נרצה לרדת במשקל ונהיה מוכנים לזה, אנחנו נצליח לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה והרבה איכותית, כי גם בנינו מסת שריר, בנינו יכולות מנטליות ופיזיות, וזה יהיה לנו הרבה יותר קל. אז אם פעם חשבתי שכל בן אדם צריך לרדת במשקל, אם הוא רוצה לעשות את זה, ויאללה ברבק בוא נתחיל ונוריד אותך במשקל, היום אני חושב קצת אחרת. אני חושב שגם אם בן אדם ממש רוצה לרדת במשקל, לפעמים זה לא מתאים לו, וכדאי לו לעצור ולחשוב ביחד עם איש מקצוע, האם זה דבר הכי נכון בשבילו כעת. אז גם אתם, תחשבו שנייה, האם אתם רודפים אחרי איזושהי מטרה, כי ככה מישהו יכניס לכם לראש, שכולם צריכים לרדת במשקל, או שזה לא באמת מתאים לכם בצורה טובה ויעילה לכם. אז תחשבו, מה אתם חושבים על ירידה במשקל? האם אתם צריכים לשנות את הדעה שלכם לגבי זה או לא? וזה מוביל אותי לנקודה השנייה. אין כזה דבר לרדת 5, 10, 15 קילו. ירידה במשקל היא לא האישו, היא לא הדבר העיקרי, אלא השינוי התזונתי. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, תקשיב, אני צריך לרדת רק 5, 10, 15 קילו, להתחתב קצת וזהו. ופה יש בעיה. לדעתי, רק 5, 10, 15 קילו, זה מה שגורם להרבה אנשים להיכנס למעגל ההשמנה, ושוב, אני אומר פה מילים שהן די חמורות, אני יכול לבסס את זה עם מחקרים, אבל גם עם ניסיון בשטח ושל הרבה דיאטנים, אני אנסה לשים פה גם את הכישורים למחקרים, אבל בסוף אנחנו רואים שדיאטות היו-יו האלו של 5, 7, 10 קילו, הן דופקות הרבה אנשים, ואני אסביר. כשאנחנו רוצים לרדת במשקל, בסוף זה שינוי של אורח החיים. בשביל לרדת במשקל אנחנו צריכים להיות בגירעון קלורי, כלומר לשנות את התזונה שלנו. בן אדם שעלה 5-10 קילו בשנה האחרונה לא עלה את זה מהאוויר. הוא עלה את זה כי הוא היה בעודף קלורי של כמה מאות או אלפי קלוריות פר יום. זאת אומרת שבשביל לרדת במשקל הוא צריך לחתוך את המאות אלפי קלוריות האלו שהוא אכל בתוך הימים שלו. עכשיו זה אומר לשנות את האורח חיים שלו. עכשיו, מה הרבה אנשים חושבים? אני אעשה דיאטת כסח, ירד 5-10 קילו, אני אתחתב, ואז אני אחזור לאורך החיים הרגיל שלי. ואז מה קורה? הבן אדם לא רק שהוא לא משיג את המטרה, הוא משיג נגיד 5-10 קילו ירידה, ואז עולה את כל המשקל בחזרה, כי לרוב הוא עושה את זה בצורה לא מאוזנת, בכל מיני דיאטות טרנדיות, ומה שקורה, הוא גם לא משיג את המטרה לאורך זמן, וגם חוטף עליית באונס של עוד איזה 5-6 קילו. מכירים את כל אלו שעשו דיאטה של 10 קילו וחזרו 15 קילו? למה זה קורה? כי הם לא שינו את הסיסטם. בשביל לרדת במשקל אנחנו צריכים לשנות את כל האורך החיים. יכול להיות שבן אדם אחד לשנות את כל האורך החיים שלו זה רק לסדר את הארוחות, ויש בן אדם שזה לסדר את הארוחות, להתחיל לשקל, לספור יותר קלוריות, להתחיל לעשות יותר ריצה, להפסיק לעשן, להפסיק לשתות אלכוהול. כל בן אדם, השינוי אורח החיים שלו ייראה אחרת. אבל בסוף אנחנו צריכים לשנות שני דברים, את האורח החיים בצורה פיזית ואת המיינדסט הפנימי שלנו. ולדעתי, ומה שאני רואה בסטודיו וגם במחקרים ובשטח ומשיחות עם מאמנים אחרים, להרבה אנשים הלמה שלהם בתוך הראש, המיינדסט שלהם לא מספיק חזק בשביל שינוי של 5-10 קילו. ואני אסביר את זה. בשביל לרדת במשקל, כמו שאמרנו, צריכים לשנות את האורח החיים. ובשביל לשנות את האורח החיים צריך שיהיה לנו למה בראש מספיק חזק שיגרום לנו לדחוף את עצמנו קדימה כשהרגעים הקשים יגיעו, והם ועוד איך יגיעו. השבוע הראשון, השני, אולי יש לכם קצת מוטיבציה לדיאטה, אולי גם בחודש הראשון. מה קורה אחרי 3 חודשים, 4 חודשים, שפתאום קשה, שפתאום עמוס, שפתאום הגיע תקופת החגים? מה למה שמשאיר אתכם להמשיך לשמור על השגרת חיים שלכם ועל אורח החיים הפעיל שלכם? אתם אומרים, מה, בשביל להרד את ה-5-10 קילו? כבר הורדתי, אז למה אני אמשיך לשמור את האורח החיים הזה? ואז מה קורה? מתחילים לשחרר, וכשמתחילים לשחרר, הכל חוזר בחזרה ונגמר. יש הרבה אנשים שהם היו בעודף משקל מאוד גבוה של 30, 40, 50 קילו, וזה ממש הציק להם, וזה גרם להם לשנות את כל האורך החיים שלהם, והם אומרים, כן, בשבילו לעלות 40, 50 קילו, אני מוכן לשנות את כל האורך החיים שלי, אני מוכן להמשיך לשמור על אורך חיים מסוים, ויש לי פה בסטודיו אנשים שירדו גם 30, 40 ואפילו 50 קילו, והאורך החיים שלהם השתנה מקצה לקצה, אבל יש הרבה חבר'ה שבאו לרדת רק את ה-5-10 קילו, ואני אומר להם, אין לכם למה מספיק חזק לשמר את זה, ולכן גם אתם לא תראו את התוצאות. אז כשאתם שומעים מישהו, או שאתם אומרים לעצמכם, אני רק צריך לרדת את ה-5-10-15 קילו, תשאלו את עצמכם, האם הרק הזה מצדיק שינוי מנטלי ופיזי ברמה שאתם, שברמה שאתם צריכים? כי לפעמים הרק הזה הוא יגרום לכם להיכנס לתוך סחרור של דיאטות, כי הרי מה יקרה? אתם תרדו 10 קילו, תצליחו לרדת, לא תצליחו לשמר את הירידה במשקל, כי זה מה שקורה אצל רוב המחקרים שאנחנו רואים, אנשים לא מצליחים לשמר ירידה במשקל לאורך זמן, ואז אנחנו עולים 15 קילו, ואז אנחנו נעשה עוד פעם דיאטות של איזה 10-15 קילו, נרד את ה-15 קילו שעלינו, ואז נעלה פעם הבאה ב-20 קילו, ואז ככה בן אדם שהתחיל את הדיאטות שלו בגיל 25-30, בגיל 50 מוצא את עצמו עם קרס של 30 קילו עודף, ומאיפה הוא הגיע? מכל הניסיונות דיאטה. אז כמו שהמחקרים מראים, כמו שהשטח מראה, וכמו שאני רואה בעצמי עם המתאמנים שלי, אין כזה דבר רק לרדת 5-10 קילו. זה להגיד, אני בא לשנות את האורח החיים, ועם הזמן אני אצליח לרדת ולהתחתב בצורה הרבה יותר איכותית וטובה עם אנשי מקצוע. אין כזה דבר לעשות סבנג וגמרנו. אין כזה דבר לעשות עכשיו 5-10 ויאללה, אחרי זה נראה מה יקרה אחרי זה. כי המחקר וגם השטח מראה שזה לא עובד, וזה גורם להרבה אנשים להיכנס לסוג של לופ של דיאטות. אז בואו נשאל את עצמכם, בואו נשאל את עצמנו שנייה אחת. איך אנחנו משנים את הדעה שלנו, והאם השינוי דעה שלנו לגבי הדבר הזה ישנה את המקום שבו אנחנו נמצאים כעת? הרבה אנשים ששומעים את הפודקאסט אומרים, אני צריך להוריד רק את הבטן, רק את הצדדים, רק קצת את הרגליים. יש לי פה הרבה בחורים וגם בנות ששואלים, איך אני מורידה את החמש קילו האחרונים בבטן? ואז אני אומר להם, תקשיבו, יכול להיות שהחמש קילו האלו ניתנים להורדה על ידי דיאטות קיצוניות. השאלה אם תוכלי לשמר את זה, והשאלה אם המחיר יהיה שווה את זה פיזית ומנטלית. אנחנו יכולים לחשוב על זה, ואז לראות שלפעמים זה לא שווה, ולכן יהיה יותר שווה לעשות את התהליך יותר ארוך של אימוני כוח, להוסיף הליכות, להוסיף דברים כאלו, והמשקל ירד לאורך זמן, פשוט ייקח לו יותר זמן, הוא יעשה את זה בתהליך הרבה יותר רציני והרבה יותר איכותי, שאנחנו נרוויח ממנו עוד תועלות, ולא רק להוריד את החמש קילו. אז אם בא לכם לראות יותר שינויים ודברים כאלו בתוך הגוף שלכם, אתם צריכים קודם כל לשנות את הדעות שלכם על החשיבה שלכם לגבי הירידה במשקל. לא לחשוב עכשיו זה רק 5 קילו, זה רק דיאטה קצרה של 3 חודשים, של 90 יום, שתוריד לי את ה-10 קילו עודפים. אין רק. יש שינוי תזונתי ומנטלי כללי. בלי זה, רוב הסיכוי שרוב האנשים לא יצליחו לשמר. כן, יש את החבר ההוא שירד 10 קילו והוא משמר את זה כבר 10 שנים. נכון, הוא אחד מ-100. איפה עוד 99? שאר ה-99 או לא הצליחו לשמר את הדיאטה, או עלו את הכל בחזרה בצורה יותר גרועה. אז תחשבו ותשנו את הדעה שלכם גם לגבי זה, כי אני שיניתי את הדעה שלי ואני חושב היום שהרק הזה הוא בעיקר מזיק ולא עוזר להרבה אנשים לרדת במשקל. נקודה שלישית ששיניתי את הדעה שלי לגביה, זה תמונות לפני ואחרי. בעבר חשבתי שזה התמונות האלו שאנחנו רואים באינסטגרם, בפייסבוק, בסטטוס, בוואטסאפ, לא משנה איפה, חשבתי שזה משקף שינוי, זה נותן מוטיבציה, והיום אני חושב שזה זילות של התהליך, של התהליך שנקרא אימונים ותהליך שנקרא תזונה. תראו, גם אני כשהתחלתי להתאמן, שאבתי מוטיבציה מכל מיני דוגמני פיטנס, והדוגמן פיטנס שאני שמעתי אותו, קוראים לו גרג פליט, והוא אמר, שים תמונה של עצמך על המראה ותגיד, אני עוד 90 יום נראה ככה, אני עוד 90 יום פחות 20 קילו, פחות 30 קילו, וזה מה שדחף אותי אז לעשות את התהליך. ואני במקרה הצלחתי יחד עם המון המון גם מזל וגם צעדים שאני שמתי בעצמי, אבל היום אני רואה הרבה אנשים שרואים כל מיני תמונות לפני ואחרי באינסטגרם, וזה גורם להם סוג של חלישות הדעת, כי הם אומרים, הנה תראה, כולם מצליחים ורק אני לא מצליח. ואני חייב להסביר משהו. התמונות לפני ואחרי, אני לא משתמש בהם כמעט בסטורי שלי, באינסטגרם, בפייסבוק או בסטטוס. לפעמים ממש אני כותב אולי קצת וכותב מאחורה מה הסיפור של המתאמן, כמה שאני יכול. למה? כי הרבה פעמים אנחנו לא רואים מה קורה מאחורה. נגיד, ניקח את שימון. שימון היה 100 קילו, הוא ירד עכשיו בתוך חצי שנה 40 קילו, עכשיו הוא שוקל 60. עשיתי לו תמונות לפני ואחרי. התמונת לפני ואחרי לקחה נקודה אחת בחיים שלו שהוא היה 100 קילו, נקודה אחרי זה של אחרי חצי שנה שהוא היה 60 קילו, וזהו. היא לא שיקפה כלום בתוך התהליך. יכול להיות שהוא עשה דיאטת כסח ואיבד מלא מסת שריר, ואז אנחנו לא יודעים שהוא רק הרס את עצמו ודי דפק לעצמו את הירידה במשקל, כי הוא איבד מלא מסת שריר. יכול להיות שהוא הרעיב את עצמו, יכול להיות שהוא רץ כל יום 6-7 פעמים בשבוע, רץ בפארק הירקון או בגן סאקר, ורץ עד שהוא בקושי יכול להחזיק את עצמו בתוך התהליך הזה, אבל הוא חייב לעשות את התמונות לפני ואחרי. התמונות לפני ואחרי זה כמו לצלם אורך של שנה שלמה, סרט של שנה שלמה, שאני מצלם תמונה אחת בינואר, תמונה אחת ביולי, תמונה אחת בספטמבר, ולהגיד, הנה, ככה נראה הסרט. זה לא נכון. אנחנו לוקחים נקודות מאוד קטנות בתוך תהליך מאוד ארוך, ובסוף, כשאנחנו עושים תמונות של לפני ואחרי, מה אנחנו משקפים לאנשים? שיש התחלה ויש סוף. אין התחלה וסוף. כשאנחנו משנים מאורך חיים, אנחנו עובדים מהתחלה ועד סוף כל החיים. אנחנו משנים את האורך החיים, הוא גם משתנה במהלך החיים, ואנחנו משנים את הימי אימון שלנו, את הכמות אימונים, את התזונה שלנו, אבל בסוף אנחנו נכנסים לאורך חיים בריא. וכשאנחנו מראים תמונות לפני ואחרי, אז מה אנחנו מראים לאנשים? אנחנו מראים לאנשים שיש לנו נקודה אחת התחלה, נקודה אחת סוף, וזהו, זה מסתיים. ואז מה אנשים חושבים? שזהו, הדיאטות הם 5 חודשים, 6 חודשים, 4 חודשים, וזהו. ואז הם מסתיימות וממשיכים הלאה. וזה לא נכון, כמו שאמרתי כבר בנקודות הבאות, זה לא עובד בשינוי זמני או בשינוי קוסמטי, זה עובד בשינוי מנטלי, שינוי של תזונה. אז אני החלטתי שאני פחות נכנס למשחק הזה, ואם תשימו לב בתוך האינסטגרם שלי או בפייסבוק או בסטטוס בוואטסאפ, מי שעוקב אחרי בוואטסאפ רואה שאני כמעט לא מעלה מתאמנים עם תמונות של לפני ואחרי. למה? כי אני לא חושב שאפשר להעביר את התהליך שאני ומתאמן עוברים יחד בתוך הסטודיו, בתוך תמונות. אני כן מוכן להעלות תהליכים שבהם אני מסביר מה הבן אדם עשה בשביל זה, אבל הרבה פעמים אני רוצה לתת לאנשים מסביב ולאנשים שצופים להבין כמה המתאמן הקריב מעצמו וויתר מעצמו ושינה את עצמו בשביל להשיג את התוצאות האלו, ותמיד אני כותב אחרי, אבל אין אחרי, כאילו זה בסוף זה לא אחרי, אלא זה המשך של התהליך. כי לדעתי, כמו שאמרתי, אין אחרי. יש פשוט עוד המשך והמשך, והבן אדם משתנה, ואני משתנה, והמתאמנים משתנים. יש לי פה מתאמנים שבאמת ירדו ממידה אקסטרה, אקסטרה לארג' למידה מדיום, ירדו 30-40 קילו, נראים היום הרבה יותר חטובים, ולפעמים אני מעלה אותם כדוגמה בסטטוס שלי, אבל אני מראה גם איך הם מתאמנים. אני מראה שהבחור הזה מגיע 3 פעמים בשבוע לסטודיו, שהוא סופר את הקלוריות שלו, שהוא עלה מ-1,000 2,000 צעדים ביום ל-10,000 ל-12,000 צעדים, שבן אדם עובד עבודה פיזית, שבן אדם אוכל בצורה מסודרת. זה מה שבאמת משקף תהליך. אבל את זה אני לא יכול לצלם לאינסטגרם, ואת זה אני לא יכול לצלם לפייסבוק, כי אי אפשר לצלם את היום-יום של הבן אדם הזה, שעה-שעה, איך הוא מתמיד באימונים במכון. אבל אני יכול לתת קצת השראה לאנשים, והרבה פעמים אני רואה מאמנים שמעלים את התמונות של לפני ואחרי, ואני לא מדבר על מישהו ספציפי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו משהו אישי, אבל לדעתי זה מוזיל את כל העניין הזה של הכושר. כי מה קורה? זה בונה אצלנו כמתאמנים או כצופים את התפיסה, כמו שאמרתי, שיש לפני ואחרי. ואז מה קורה? הבן אדם שמגיע למתאמן הזה, מה הוא רוצה? את הלפני ואחרי. ואז המאמנים מתעצבנים, למה אנשים לא מבינים שלאימוני כוח יש יותר יתרונות, וזה עוזר במחלות, וזה עוזר בחיים עצמם, מה, כל מה שחשוב להם זה רק חיתוב? נמאס לי מהשיח הרדוד הזה. ואז אני אומר, רגע, אבל אם בעמוד פייסבוק שלך והאינסטגרם שלך, מתוך 100 תמונות, 10-20 תמונות, זה של מתאמנים לפני ואחרי, ואני מבין שאתה רוצה לתת מוטיבציה לאנשים, אני מבין שאתה רוצה להראות לאנשים כמה אתה מוצלח, וכמה אנשים אצלך עוברים תהליך, אבל מה אתה משדר לאנשים בצד השני של המסך? בוא נחשוב שנייה אחת. אתם עכשיו כמאזינים, שאתם רואים תמונות לפני ואחרי באינסטגרם, בפייסבוק, מה אתם חושבים? וואלה, איך בא לי גם? יאללה, מה, איפה אני רואה תוך 6 חודשים כזה שינוי? מה, הוא יכול לעשות לי קוביות תוך 6 חודשים? בוא נפנה למאמן הזה. וואלה, אם הוא יכול לעשות עם ה10 בחורים האלו, אולי הוא יכול לעשות גם איתי איזה תהליך. וזה מה שעולה לנו לראש. ואז מה אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים בציפיות מסוימות, לראות תוצאות מסוימות, ו... בתוך תהליך שהוא די קצר, שנה, חצי שנה, ואז מה קורה? זה בונה אצלנו בראש סוג של ציפייה לתוצאות מסוימות, והרבה פעמים זה לא קורה, ואז אנחנו מוכזבים מהתהליך, מוכזבים מהמאמן, פורשים, חוזרים, משמינים, והכל הולך לפח. אז בסוף, כשאנחנו רוצים להראות לאנשים מוטיבציה, זה בסדר לפעמים להגיד, הנה, הבן אדם ירד ממידה אקסטרה לארג' למידה מדיום, אבל להגיד גם מה קורה מאחורי זה, ולכן אני אישית שיניתי את הדעה שלי לגבי זה, ואני כמעט לא מעלה היום תמונות של לפני ואחרי בתוך הפיד שלי או באינסטגרם והכל. וגם אתם, כשאתם רואים תמונות לפני ואחרי, תחשבו שנייה אחת, מה זה גורם לכם לחשוב, מה זה גורם לכם לעשות, ואיך זה משפיע עליכם מבחינה מנטלית ופיזית. הנקודה מספר 4, שזה גם קשור ללפני ואחרי, אבל בואו נדבר על זה קצת מצורה שונה. אתה צריך עוד כוח רצון, להגיד לעצמך או לעצמך למה אתה רוצה את זה ויהיה לך יותר קל. אני חייב להגיד שבעבר באמת חשבתי שהכל זה עניין של סדר עדיפויות, לכל בן אדם יש 24 שעות ביממה, והוא מחליט מה לעשות עם זה, ואם אתה תרצה ממש 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 חזק לרדת במשקל או להתאמן, אתה תצליח לעשות את זה ולפנות לזה זמן. והאמת שזה נכון, אני באמת מסכים שזה נכון, אבל קצת שיניתי את הדעה שלי לגבי זה, גם בגלל שאני כבר היום הורה ואבא, וגם כי אני בן אדם גם עמוס עם הסטודיו שלי כמאמן, ואני רוצה לתת לכם את החשיבה שלי לגבי זה. תראו, אני באמת חושב שהרבה אנשים לא מנצלים את הפוטנציאל שלהם, ואם באמת היה חשוב להם משהו, הם באמת היו משנים את החיים שלהם. בדיוק כמו שבן אדם חרדי משנה את החיים שלו, או שומר על איזושהי שגרת אורח חיים מסוימת, כי זה חשוב לו, כי הוא מאמין, כי הרבנים אמרו, כי ההורים שלו ככה, או כי כל הקהילה שלו עושה דבר מסוים, גם מי ש... יחליט שהוא רוצה לשנות את האורח החיים שלו ברמה טובה, וישנה את הקהילה ואת הסביבה שלו ואת האורח החיים שלו, הוא יצליח. נכון, זה קשה, אבל יש הרבה דברים שקשים שצריכים בסוף לעשות אותם במהלך החיים. וזה נכון, אבל הרבה פעמים זה לא עובד. יש אנשים שמתמודדים עם מלא שיט ומלא בלגן. אני לא שופט. ככל שאני מאמן יותר אנשים ואני חי יותר בשטח, אני נחשף לסיפורים, לפעמים סיפורים מאוד 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 קשים של מתאמנים שמגיעים אליי, ופתאום אתה מגלה שהבן אדם הזה אחרי גירושין, והיה אחרי מחלה, ואחרי אשפוז בבית חולים, והוא עם הפרעות אכילה, והוא ההורים שלו ככה וככה, וכל מיני דברים כאלו, ואתה מבין שאנשים עוברים תהליכים באמת קשים. אני לא יודע עם מה אתם מתמודדים כעת, שאתם שומעים אותי בפודקאסט הזה, ואני מקווה שאני נותן לכם קצת אסקפיזם ולחשוב בצורה קצת שונה, אבל גם לכם יש את הקשיים שלכם, את העומס בעבודה, את הקושי הכלכלי, את היוקר המחיה וכל הדברים האלו, והרבה פעמים זה קשה לעשות עוד התפתחות בדברים אחרים, להשיג מטרות. יש הרבה אנשים שרוצים לרדת במשקל, רוצים ללכת לדיאטן, רוצים ללכת למאמן, אבל אין להם עכשיו את הכסף, את הזמן, הם עובדים מאוד קשה והם לא מצליחים לעשות את זה לבד. אז אני מנסה להנגיש כמה שיותר מידע דרך הפודקאסט והסטטוס שלי והאינסטגרם, לעזור לאותם אנשים, אבל הרבה פעמים אני אומר, יכול להיות שאתה באמת רוצה ואתה צריך עוד כוח רצון, אבל יכול להיות שזה לא בשבילך עכשיו כעת, וזה בסדר. לפעמים צריך גם לשחרר. אני לא יודע למה, אבל בעולם שלנו, בזמן האחרון, באינסטגרם, כל מיני יועצי שיווק ויועצי חרטות ומאמנים מנטליים ומאמני עצמה, כל היום צועקים לנו שאנחנו צריכים למקסם את עצמנו. אנחנו צריכים למקסם את הפוטנציאל שלנו. אנחנו יכולים להוציא מעצמנו את המיטב, ואנחנו חייבים לתת בראש ולהשיג וכל הדברים האלו, ולקום בחמש בבוקר ולרוץ והכל, כל הדברים האלו. ומה שזה גורם לנו, זה גורם לנו להרגיש די חרה עם עצמנו, סליחה שאני אומר את זה. גם אני באופן אישי, שאני רואה מאמן שקם בחמש בבוקר וכבר הספיק לרוץ, וכבר יושב על הכרת תודה בבוקר, והוא שותה קפה וכבר עשה מדיטציה ויוגה, והוא עושה מיפוי של היום והשבוע שלו, אני אומר לעצמי, מה, אני קמתי בשמונה בבוקר, הבת שלי צריכה, אני הייתי צריך להלביש אותה מהר לגן, לרוץ, להתחיל לאמן, לדחוף איזה אימון תוך כדי היום אימונים שלי שאני מאמן בסטודיו, להספיק לאכול משהו מזין בצהריים כדי להיכנס לאימוני ערב, ובערב אני מסיים בתשע בערב אחרי יום שלם של אימונים בסטודיו, גמור, ואיזה עכשיו אני הולך לקום מחר בחמש בבוקר, אין שום סיכוי. מה זה גורם לי? להרגיש שאני לא מספיק, וזה גם גורם לכם שאתם לא מספיק. שאין לכם מספיק כוח רצון, שאין לכם מוטיבציה, שאין לכם מטרות שממלאות לכם את החיים. ואני אומר, סליחה שאני אומר את זה, אבל fuck it, כאילו, מה זה החרה הזה? כאילו, בסוף יש אנשים שמתמודדים עם הרבה דברים שקשה להם, וזה בסדר לפעמים לשחרר. אני חושב שבן אדם צריך לשבת עם איש מקצוע או עם עצמו ולהבין האם הוא מוותר לעצמו, או שהוא, כאילו, אם הוא מפונק, או האם באמת קשה לו. והרבה פעמים אני יכול להגיד לכם באופן אישי, שאני מוותר לעצמי. כן, גם אני כמאמן כושר, אני הרבה פעמים מחליט, לא, זה לא מתאים לי עכשיו לעשות את התהליך הזה. למה? כי למשל, אני יודע שיש לי עוד מעט, בעזרת השם, יוולד לנו הבת השנייה שלנו, ואני החלטתי שאני לא עושה חיתוב עכשיו, אני לא עושה חיתוב רצחני בתוך בתוך התקופה הזאת, כי אני לא יודע איך אני אהיה כשאחרי הלידה, אם אני אהיה עכשיו עמוס, כאבי ראש, אני אהיה יותר רעב, אז החלטתי למה לאתגר את עצמי, למה סתם לעשות לעצמי איזושהי אתגר, ואז בסוף איזשהו אתגר, ואז בסוף להידפק עם עצמי. אז גם אתם, יכול להיות שאתם שומעים כל מיני מסרים, שמע, אתה צריך עוד כך רצון, אתה צריך להגיד לעצמך למה אתה רוצה את זה, ואז יהיה לך קל. לא, יכול להיות שיש לכם למה חזק, ויכול להיות שאם אתם תזכירו לעצמכם את זה כל יום בבוקר, יהיה לכם קל, אבל מתי שהוא, אתם תקרסו. וזה בסדר שלא תמיד מנתבים את הקושי ואת הכאב ואת הבכי לדברים טובים, למטרות טובות, לשינוי. לפעמים צריך לעשות שינויים קטנים, לפעמים, הרבה פעמים, אמרתי לחלק מהמתאמנים, אל תבואו אליי עכשיו. אתם לא נמצאים במקום טוב. אני רואה שאתם לא מוכנים כלכלית ופיזית לתהליך ארוך, אז תתחילו להתאמן, תתחילו להקשיב לפודקאסטים שלי, תתחילו לקחת טיפים ממה שאני מלא בסטטוס, אבל אתם לא צריכים לדחוף את עצמכם למעבר גבול היכולת, כי אחרי זה מה שישאר לכם זה טעם רע מכל המטרה הזאת. בוא נשאל את עצמנו, כל אחד ישאל את עצמו, מה יקרה אם אני אתחיל איזושהי מטרה מסוימת, ואני לא מוכן פיזית, נפשית ומנטלית או כלכלית לדבר הזה, מה יקרה? אני לא אצליח להתמיד במטרה הזאת, אני אחשוב שאני לוזר, אני אחשוב שאני דפוק, מה הסיכוי שאני אצליח לעשות את אותה מטרה עוד חצי שנה, כשכן יהיה לי כוח או כסף להשקיע בדבר הזה, רוב הסיכוי שאני אגיד לעצמי, לא הצלחתי פעם שעברה, למה שאני אצליח עכשיו? ואנחנו רואים את זה במחקרים, שככל שבן אדם אגב עושה דיאטות, או מנסה להתחיל לעשות שינוי בריאותי, ככל שהוא לא מצליח במהלך הדיאטות, יורד לו אחוזים מסוימים של הסיכוי ההצלחה, סתם לדוגמה, 10% על כל דיאטה. למשל, בן אדם שעשה 8 דיאטות ולא הצליח, אז הוא כבר עם 80% פחות סיכויי להצלחה. אני סתם זורק עכשיו מספרים. בגדול זה הולך בערך ככה. אז בסוף, כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, זה לאו דווקא כמה כוח רצון יש לנו, כמה מוטיבציה, כמה סרטי מוטיבציה אנחנו צריכים לראות, אלא בסוף, לראות האם אנחנו מתאימים, והאם אנחנו מבטרים לעצמנו, או שבאמת זה לא מתאים לנו כעת. אז זה משהו ששיניתי דעתי על זה, ואני אומר את זה הרבה פעמים למתאמנים שלי, ואני אומר את זה גם לכם, זה בסדר לשחרר, זה בסדר לקחת את הזמן, זה בסדר לא להקשיב לכל מיני מנטורים שמעלים ספר שהם קראו בחמש לפנות בוקר, או רצים בפארק הירקון בחמש לפנות בוקר וזורקים משפטי העצמה, אתם יכולים לכבות את זה, זה טוב להם, הכל טוב, יפה, שיהיה להם בהצלחה ולבריאות, אבל יכול להיות שזה טוב להם ולא טוב לי או לכם. ואני אעבור לנקודה החמישית והאחרונה ששמרתי אותה לסוף, ידע שווה כוח. מכירים את המשפט הזה? ידע שווה כוח? אז בואו אני אגיד לכם משפט אחר. לעתים קרובות, בורות מניבה ביטחון יותר מאשר ידע. ומי אמר את זה? צ'רלס דרווין הנודע. בסוף הרבה פעמים אנשים חושבים שככל שיש לנו יותר ידע, יהיה לנו יותר כוח, וזה לא נכון. לפעמים ידע, יותר ידע זה יותר דפקטיות ויותר מניע אותנו, מונע מאיתנו לעשות את התהליכים שאנחנו רוצים לעשות. לפעמים בורות מניבה יותר ביטחון מאשר ידע. והרבה פעמים בתהליכים של שינוי וירידה במשקל או שינוי בריאותי, אנחנו צריכים יותר ביטחון מאשר ידע. אנשים חושבים שהם צריכים לדעת כמה קלוריות נכנס מבננה וכמה הגוף מעכל קלוריות באגוזים. ולצערי הרב, אני יכול להגיד לכם שגם אני, לדעתי, הרבה פעמים נותן מלא ידע, ויש אנשים שמתבלבלים מרוב הידע הזה, והם שואלים אותי בסטטוס או באינסטגרם על השאלות, ואני מנסה להעביר להם את זה בצורה יותר טובה. אני יכול להגיד לכם את זה חד וחלק. אם אני, לפני 8 שנים, ישראל, בחור ישיבה, היה לי היום את הפודקאסטים שיש לי היום, את הידע המחקרי והניסיון בשטח שיש לי היום, יכול להיות שלא הייתי מצליח לרדת את 45 קילו במשקל. אני אומר שוב, יכול להיות שלא הייתי מצליח לרדת את 45 קילו במשקל, כי הפחד והיכולת, והפחד מהאי יכולת שאני אעשה את זה, מהאי הצלחה, היה מונע ממני את זה. היום אני יודע מה הסיכוי הצלחה של אנשים שמנסים לרדת מ-110 קילו ל-60 קילו. אני יודע מה הסיכוי הצלחה של בחור ישיבה שמתחיל להתאמן, להמשיך להתמיד באורח החיים הזה גם אחרי שהוא מתחתן, גם כשהוא עדיין גר בתוך הציבור החרדי ואוכל את האוכל של הציבור החרדי ונמצא באירועים האלו. אני יודע מה הסיכוי, והסיכוי לצערי הוא די נמוך של אנשים שהצליחו. אז הרבה פעמים הידע הוא זה שמונע מאיתנו מלהתקדם. כי אנחנו אומרים, הנה, ישראל אמר בפודקאסט שדיאטות לא מצליחות ככה וככה. והרבה פעמים זה מונע מאיתנו לעשות את התהליך הנכון. ולכן, לדעתי, חשוב לקחת איש מקצוע רק בשביל זה, בשביל להישאר בורים בעניין הזה, בנקודה הזאת, ולתת לאיש מקצוע, לתת לכם את הידע הרלוונטי לכם. אני, כמאמן, הרבה פעמים אני רואה מתאמנים שמגיעים אליי, ואני יכול להגיד לכם כבר עכשיו בלב שלם, אני לא אומר להם את כל המידע בצורה מורחבת, כי אני יודע שזה יזיק להם. אני יודע שאם אני אספר לו כמה קלוריות שורף ככה, וכמה ריצה שורפת וזה, זה יחליש אותו. והוא יגיד, מה, אז למה אני מתאמץ ולמה זה? אז אני אומר, אני לא אספר לו, והוא יצליח. ואנחנו רואים הרבה פעמים מתאמנים פה בסטודיו שמצליחים, למרות שהם לא ידעו כמה קלוריות יש בחזה עוף וכמה קלוריות יש בבננה. כי בסוף הם לא צריכים את הידע הזה, הם צריכים לדעת את האבנים הגדולות, את הידע המרכזי בגדול, מה זה גירעון קלורי, מה זה להתאמן, איך להתקדם בצורה יותר מהירה וטובה, כמו שאני אומר פה בפודקאסט, וזהו, זה מה שהם צריכים לדעת. אז גם אתם, לפעמים יכול להיות שאתם צריכים פחות ידע בשביל להשיג יותר מטרות. נכון שזה נשמע אבסורד ממישהו שמקליט פודקאסט, שמנגיש ידע על כושר תזונה ואימונים, נכון, זה אבסורד, אבל בסוף יכול להיות שחלק מהפרקים פה, גם בפודקאסט שלי, יגרמו להרבה אנשים להתבלבל יותר. ולכן חייבים ללכת לאיש מקצוע שיעשה לכם סדר בראש. זה כמו שאני היום, אם אני רוצה לעשות תכנון פיננסי לעצמי או לעסק, אני לא הולך ללמוד מנהל עסקים. אני הולך ליועץ עסקי שמבין את זה. למה? כי אני יודע שאני אשמע כל מיני מושגים, ROI ורווח נקי ורווח גולמי ורווח תפעולי והוצאות שיווק וככה וככה וככה, ואז אני אתבלבל מכל המושגים ולא ידע איך לעשות את זה תכלס בשטח. אז גם אתם, יכול להיות שאתם שומעים כל מיני מילים כמו גירעון קלורי, שריפת קלוריות, BMR, RMR, הוצאה קלורית שבועית, ימית, אינטק יומי, כל מיני דברים כאלו, כמות חלבון, ולכם זה נשמע סינית, וזה רק מבלבל אתכם, ואתם חושבים לעצמכם, מה אני עושה עם כל הידע הזה, איך אני מיישם אותו בשטח. ואני מנסה להנגיש את זה בפודקאסט, אבל הרבה פעמים זה באמת מבלבל, אז לכו לאיש מקצוע, כי לפעמים ידע לא שווה כוח, לפעמים בורות מניבה ביטחון יותר מאשר ידע. אז אני מקווה מאוד ש... נכנסתם איתי לפלואו של הפרק הזה, באמת הקלטתי את כל הפרק במכה אחת, אז אלו היו 5 הנקודות שאני שיניתי דעתי לגביהם, יש לי עוד הרבה נקודות ששיניתי דעתי לגבי זה, לגבי אימונים, לגבי כל מיני תוכניות אימונים, וכל מיני אלמנטים של שינוי בריאותי ושינוי תזונה, אז אני אסכם את זה בצורה מאוד מאוד קצרה, את 5 נקודות, נקודה הראשונה זה האם כל אחד צריך לרדת במשקל, האם כל מי שהתחיל להתאמן צריך לעשות דיאטה? לא. דבר שני, אין דבר כזה רק לרדת 15 קילו, לדעתי אין רק. בסוף יש שינוי תזונתי ומנטלי, וכשזה לא קורה ושאין לזה למה מספיק חזק לשנות את המנטליות שלנו בשביל לרדת במשקל ולשמר, רוב הסיכוי שזה הולך לדפוק אותנו בשנים הקרובות. נקודה מספר 3, תמונות לפני ואחרי, זה גורם לנו לחשוב בצורה שונה על תהליך, זה גורם לנו לרצות תוצאות מסוימות ממאמנים מסוימים, וזה מה שהרבה פעמים דופק אותנו בתוך תהליכים של ירידה במשקל, כי אנחנו חושבים שיש התחלה ויש סוף. נקודה רביעית, אתה צריך עוד כוח רצון, את או אתה צריכים עוד כוח רצון, להגיד לעצמך למה אתה רוצה את זה ויהיה לך יותר קל, זה גם לא נכון, כי לפעמים זה לא יהיה יותר קל, לפעמים זה רק יכניס אותנו לתוך בלבלות, ואנחנו לא באמת מוכנים פיזית ונפשית להתחייב עכשיו לתהליך, וזה בסדר לשחרר. ונקודה חמישית ואחרונה שכבר אתם בטח זוכרים, ידע שווה כוח, לא ממש, לפעמים בורות מניבה ביטחון, יותר מאשר ידע, במיוחד בנושאים שאנחנו לא מבינים בהם, כמו כלכלה, בריאות, רפואה וכל מיני דברים כאלו. אז אני מאוד מאוד מקווה שאתם תשנו גם את דעתכם, אתם לא חייבים לשנות את הכל, אתם יכולים לשנות על נקודה אחת, אני רוצה להקנות לכם ידע, וכמו שכתב לי היום, השבוע, סליחה, כתב לי השבוע אחד מהעוקבים שלי בסטטוס, הוא אמר לי, תקשיב, שמעתי את הפודקאסט שלך, ונתקלתי באיזה נושא מעניין בעולם הבריאות, והתחלתי לחשוב איך אתה היית מגיב לזה. הוא אומר לי, כי אני התחלתי להבין שאתה מנסה להעביר לנו סגנון חשיבה מסוים, ולא רק ידע בכפית לתוך הפה. וזה ממש שימח אותי לשמוע, לראות את ההודעה הזאת, כי זה מראה דבר אחד, זה מראה שהרבה אנשים מתחילים לפתח חשיבה ביקורתית, מתחילים לחשוב, בוא נחשוב שנייה אחת מכניות, מכניזם, בוא נתחיל לחשוב תיאוריה, כל מיני דברים להגיד, רגע, למה שבן אדם שמוכר לנו דיאטה של 90 יום יצדק? למה שזה יהיה טוב? מה יקרה אחרי 90 יום? מה יקרה באמצע 90 יום? האם האתגר הזה הוא טוב בשבילי? האם אני מוכן מנטלית? האם אני אצליח לשמר תוצאות שהשגתי ב-90 יום? כל מיני דברים כאלו, ובסוף הם עושים את הפעולות לבד, בלי שאני אצטרך להסביר להם מה, האם זה נכון או לא נכון. אז תודה רבה לכם שאתם מאזינים, שאתם כותבים לי, שאתם כותבים פידבקים בוואטסאפ, בפייסבוק, אז תודה רבה לכם, ממש אני שמח לראות את זה, וזה נותן לי כוח לעשות לכם עוד פרקים. אז אני מקווה מאוד שנהניתם וקיבלתם ערך. אז אם קיבלתם ערך, בחיית, שתפו את זה עם עוד החבר'ה האנשים בסביבה שלכם, תשלחו את הקישור לעוד בן אדם אחד. מספיק שבן אדם אחד ישלח לעוד בן אדם, ואנחנו כבר מכפילים את כמות השמיעות לפודקאסט הזה, אז תודה רבה לכם וניפגש כרגיל, שבת הבאה, פרק חדש, תהנו.